צהריים טובים לכולם. אנחנו נמצאים בסוף פרק ה' במפסידי מידת הזהירות. בעזרת השם נסיים היום את מידת הזהירות. זה בעצם כל היחידה הראשונה של המהלך של הצדיק. זה בעצם הזהירות, אחר כך יש את הזריזות ואחרי זה הנקיות. למדנו בשני שיעורים הקודמים שהרמח"ל אמרנו שני מפסידי הזהירות, שגם אם אדם קנה מעלה רוחנית וזכה לאיזושהי דרגה, אז הוא מפסיד אותה. מפסיד אחד אמרנו מצד השכל, שהוא תלוי בטיפול והטרדה העולמית. המפסיד השני דיברנו עליו, הוא בא מצד הלב, שדיברנו על הצחוק ועל הצון, שתי הבחינות השונות שדיברנו עליהן. המפסיד השלישי, שהיום נדבר עליו, אומר הרמח"ל, ויש בחינה מסוימת שהוא יותר קשה מהשניים הקודמים, זה ההשפעה של החברה הרעה. השפעה של החברה הרעה, השפעה סביבתית שהאדם נתון בתוכה שמשפיעה עליו. ולמה היא כל כך רעה? ולמה היא יותר רעה אפילו משני הקודמים שלה? בעצם לעומת שני המפסידים הראשונים, הם באים לאדם מבפנים. מתוך עצמו. האדם יכול לגרום לעצמו, אין אם על ידי שהוא מעסיק את שכלו בדברים אחרים, אין אם על ידי שהוא מטביע בליבו טבע הפוך אל הקדושה, שהוא נוטה לכיוון של הרע. המפסיד שעליו אנחנו מדברים היום זה משהו שבא לאדם מבחוץ, ובעצם אין לו כל כך שליטה עליו. הגאון מווילנה מקובל, מובא בשם הגאון מווילנה, שאומר שישנם שני סוגים של יצר הרע. יש יצר הרע פנימי ויצר הרע חיצוני. יש יצר הרע פנימי שבא מתוך האדם, זאת אומרת האדם מתוך עצמו נדחף לעשות רע, בין אם על ידי שהוא לא מפקח על עצמו ואז, כמו שאמרנו, יצר לב האדם רע מנעוריו, בין אם הוא מטביע בעצמו טבע שמושך אותו לכיוון של רע. ויש יצר הרע חיצוני שהמשיכה אל הרע באה מבחוץ. לא מאדם, יכול להיות שאדם טוב, הוא מתוקן, הוא בנה את עצמו, אבל השפעה מבחוץ מושכת אותו לעשות דברים רעים. אומר הגאון מווילנה, היצר הרע חיצוני כוחו יותר גדול. כי אין את המנגנונים של הבקרה, של העצירה, של השליטה, כמו שיש לאדם על עצמו. יש לו משיכות והשפעות שבאות מבחוץ, ותכף קצת נלמד על זה היום, עד כמה גדול הכוח של החברה, ושל המשיכה שבאה מבחוץ. גם סוג של חברה, נכון? כל מיני הקשרים שאדם נמצא בתוכו, שצריך עבודה מאוד גדולה או לנצל מהם, או מהרשמים שהם כבר הותירו בתוכנו. אני אגיד במאמר מוסגר, אומנם זה לא הנושא שלנו, נושא מאוד רחב, אבל רק במאמר מוסגר, מכיוון שזה בעקיפי נוגע. יש הטוענים, בהקשר לסוגיה הגדולה של התת מודע שהתחדשה לפחות בין החוקרים במאה השנים האחרונות, יש מקורות כבר בראשונים, לפני אלפי שנים, על הכוחות אלו שנקראים תת מודע שבאדם, מאגרי זיכרון של האדם על כל הרשמים שהוא קולט ואוסף לתוכו מכל מה שעובר עליו. יש הטוענים שמה שנאגר בתת מודע, בעצם כל מה שאדם קולט, לעולם לא נמחק. אין בעצם מידע שקלטת, בין יהיה טוב, בין יהיה רע.
כמו פייסבוק.
נכון, שאתה יכול, כמו שזה, בדיוק, אתה לא יכול להתנתק משם, אז שאתה לא יכול לנתק את זה. אפילו אם אדם יזכך את עצמו, ויעשה תשובה, ויתנקה, מה שלא יתנקה, אם הוא קלט רשמים לא טובים לתוכו, לעולם הם יישארו בתוכו. אגב, זה גם הדברים טובים. עשית מעשה טוב, לעולם זה לא יימחק. זה נצרב על ההארד דיסק שלך, ולעולם אי אפשר למחוק את זה.
זה התיאוריה של
פרויד.
זה בעצם התיאוריה
של
פרויד. ואם זה מנהל אותך.
לא, רק כל מה ש... אני רק לא רוצה, זה נושא מאוד אחד, אני רק רוצה להגיד משפט אחד. מה שכן, כשאדם יכול לעשות על עצמו זיכוך, שהמאגרים האלו לא משפיעים עליו כי הוא מתנתק מהם. זאת אדם יכול להתנתק מאותם הרשמים שהוא קלט לתוכו, אבל הם אגורים שם. פרושו דבר, הוא גם יכול לחזור אליהם. אדם יכול לזכך את עצמו שהם לגמרי לא ישפיעו, הם רדומים, והם נמצאים איפשהו אגורים במקום שאין להם שום השפעה עליו, ובאמת יכול לשנות כיוון חדש. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שאדם עושה תשובה, הוא פותח דף חדש, ואין שום השפעה לכל המעשים שהוא עשה. אין שום, והוא באמת נטול כל השפעה שלילית, אפילו על מה שהוא עשה. אבל הם נמצאים, שום דבר לא נמחק. אם הוא רוצה, חלילה הוא יכול לחזור לאותם הרשמים, כי הם אגורים בתוכו במקומות אפלים. אני רק אומר את הדבר הזה כדי להבין עד כמה ההשפעה הסביבתית, ההשפעה של החברה היא משמעותית, כי כל רושם שאנחנו קולטים, ועוד נדבר היום על רשמים גלויים ורשמים סמויים שאנחנו מקבלים מתוך החברה, כשהם נגרים בתוכנו, הם תמיד נמצאים, ולכן צריך הרבה הרבה זהירות מההשפעה הסביבתית. אז נתחיל עם איזושהי הקדמה קצרה לפני שנראה דברי הרמח"ל. ידוע בכל הראשונים, בכל הראשונים ובאחרונים, וגם בטבע המציאות פשוטה היא, שהאדם הוא יצור חברתי. במהותו הוא נוצר ונועד כדי להיות אדם חברתי. אדם שגר בבדידות, מסוגר מהחברה, זה לא מצב בריא, זה לא מצב תקין, כי מהותו של האדם להיות בקשר עם חברה. לשון הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק שני פרק מהם, אומר הרמב״ם, האדם הוא יצור מדיני בטבע. מדיני מלשון חברתי, כמו ליצור מדינה, זה חברה של הרבה אנשים. הסיבה לכך, הסיבה העיקרית שריבונו של עולם ברא את האדם כיצור חברתי, כדי שתהיה מערכת גומלין של השפעה בין אדם לחברו, בין אדם לשני. כל אחד יקבל מהשני מה שאין לו, כל אחד יוכל להשפיע על השני ממה שיש לו. ליצור מערכת של קשרים. אומר שם הרמב״ם, לעומת בעלי חיים. בעלי חיים הם לא חברתיים. אף על פי שיש ביניהם קשרים, אתה רואה בין אימא לילד וכדומה, זה קשרים טבעיים הבנויים על אינסטינקטים. זה לא מערכת חברתית. אין, לפעמים יכולים, נכון, לאכול אחד את השני, להתאחזר אחד את השני. לא ראינו אף פעם שהם הקימו מדינה, שעשו איזושהי חברה עם איזשהם תקנות, עם איזה מנהיג. גם רואים איזשהו שבט, זה הכל עניינים אינסטינקטיים כדי למלא את הצרכים הקיומיים שלהם. אבל אין באמת מערכת של קשרים חברתיים בין בעלי חיים, זה משהו שמייחד את מין האדם כדי לאפשר, כמו שאמרנו, את הקשרים ביניהם ולגלות את המשותף שבין האדם, שבאמת הסוד הגדול של החיים נמצא לא באדם פרטי, אלא מה שיוצא מהמשותף של הרבה אנשים ביחד כשהם מתחברים אחד עם השני. לכן אומר הרמב״ם, עיקר עבודת המידות שניתנה לאדם, מלבד מה שלמדנו והרמב״ם כותב בהלכות דעות, זה כדי להידמות לבורא, מהו רחום הפתח ומהו חנון הפתח חנון, הוא אומר, יש בתורה גם כן מערכת של דרך ארץ כביכול שקדמה לתורה, שהיא באה לבנות בנו מערכת יחסים תקינה בין בני אדם. כדי שהאדם יוכל באמת להיות חברתי ולהיות בקשר עם אנשים, להכיל אנשים אחרים בתוכו, לשתף אותם, חייבת להיות מערכת נפשית מידותית שמאפשרת את זה. אם אדם כועס על כל דבר ומתעצבן על כל דבר ולא מתחשב באף אחד, הוא לא יכול לבוא בקשר עם השני, ברמה הכי פשוטה, הכי בסיסית. לכן התורה מצווה אותנו, לפני, עוד לפני, זה הקדמה לכל התורה, כדי שתיווצר מערכת של בני אדם שיכולים לקבל אחד השני ולחיות בשלום ולהקים מערכת חברתית תקינה ונכונה. זה אחד הטעמים למידות שהאדם מצטווה בהם, וכמו שראינו הרבה אומר שזה מצווה מדאורייתא, והלכתה בדרכיו, זה לבנות בנו מידות מתוקנות כדי להוציא לפועל את המימד החברתי שנמצא בתוך האדם. האדם הוא יצור חברתי מיום היוולדו. מהרגע שאדם נולד, הוא כבר צריך להיות קשור לסביבה שלו. בשונה מכל שאר בעלי חיים שהזכרנו, שהם לא חברתיים, כשהם נולדים הם לא זקוקים כל כך לסיעוד. אחרי יום יומיים, החתול כבר יודע איך להיות חתול, השפן לשפן, כל בעלי החיים יש להם את כל התכונות לחיות כבעל חיים שלם, זה נטוע בטבעם. היצור היחיד שהוא חסר אונים מרגע שהוא נולד, והוא תלוי לגמרי בסביבה שלו, זה רק האדם. הוא תלוי גם בצרכים הפיזיים, תלוי בצרכים הנפשיים, בכל המערכת שנים רבות עד שהוא לאט לאט יוצא מההקשרים הסימביוטיים האלו, הוא זקוק לכל התמיכה הסביבתית. וזאת למה? כדי ליצור בה באמת את ההרגשה, את התכונה הזאת, שגם כשהוא יהיה בוגר, הוא תמיד צריך את הקשר עם הסובב. לעולם הוא לא יכול לחיות כבודד. תמיד הוא צריך להיות בהקשרים עם הסביבה. אלא שכשהוא תינוק, זה נעשה באופן תלותי. ואדם צריך לעבור איזשהו שינוי מאוד משמעותי בחיים שלו, שהיחסים עם החברה השתנו ממצב תלותי למצב בוגר ועצמאי, שהוא נותן ומקבל ביחסי הדדיות, כמו שאנשים בוגרים. אחד מהתהליכים של השינויים האלה קורה גם בגיל ההתבגרות, שבו בעצם האדם מזהה שיש לו כוחות שהוא כבר יכול, הוא מסוגל כבר להתנתק מהסביבה הראשונית שלו, הסביבה הטבעית, ולפרוץ, להתחיל להיות עצמאי. והשינוי הזה הוא לא פשוט, כי הוא שינוי מאוד דרסטי, לעשות מעבר מאוד גדול מעולם שאני חלק ממנו בלוע בתוכו, לבין עולם שצריך להיות עצמאי, אבל מצד שני צריך גם להסתדר עם כל החברה. זה הסיבה שילדים קטנים, ואפילו תינוקות, הם מזהים כבר, והם כבר לומדים מיומנויות, איך ליצור קשרים עם האנשים הקרובים להם, איך למשוך את תשומת הלב שלהם, בין הידי בכי, בין הידי חיוך. הם כבר מרגישים שהם צריכים כל הזמן להיות בקשר, בשפת הילדים קוראים לזה תשומת לב, כן? תשומי, שהם צריכים אותו, וזה משהו אמיתי, כי הם צריכים לבנות מערכת חיים של חיבור. וחשוב מאוד לתת להם את זה, זה לא... צריך לדעת את הגבולות, אבל באופן כללי זה לא פינוק. ילדים צריכים להרגיש את זה כי הם בונים, חוץ מהאמון שלהם בעצמם והאהבה שהם מקבלים, שהם צריכים בשביל להרגיש את ערך עצמם, הם צריכים להרגיש את ההקשר של הסביבה, שיש סביבה תומכת שמאפשרת להם לגדול עד שהם חשים את העצמאות שלהם ויכולים לבנות אותה באופן בוגר ועצמאי. אחד נגיד כך, כדי לעבור ממצב תלותי למצב עצמאי, יש הרבה תהליכים שצריכים לקרוא, פיזיולוגיים, נפשיים, רוחניים. אחד מהתהליכים האלו המאוד משמעותיים, שהילד עובר ממצב חברתי שהוא תלוי, למצב חברתי שהוא עצמאי והוא כבר בוגר, זה במה שהוא עובר ממקום של מקבל למקום של נותן. כאשר אדם מתחיל להיות נותן, משפיע, בעל חסד, לאט לאט מתנתק מהעמדה של רק לקבל. ככל שאתה יותר נותן, ככה אתה יכול להיות פחות מקבל. ככל שאתה יותר תלותי ומקבל, אתה מרגיש שאין לך שום צורך להיות בנתינה. זה שני צדדים של אותו מטבע. היכולת של אדם להתבגר זה כשהוא מזהה בתוכו דברים שהוא טוב בהם, שהוא יכול להעניק בהם, שהוא יכול להועיל בהם לחברה, הוא מזהה את עצמו. היצירתיות הזאת של הנתינה מאפשרת לו להרגיש את עצמו מצד אחד כאינדיבידואל, כנפרד, כלא תלותי כבר, אבל מצד שני, במערכת יחסים חדשה עם הסביבה, שהוא כבר יכול להעניק לסביבה, ואז הוא יכול להתייחס אל הסביבה ממקום עצמאי, ממקום בוגר. ככל שהאדם יותר יש לו מה להשפיע, יש לו מה לתת, ככה הוא צריך פחות לקבל. ככל שאדם מפתח יותר את כוחות הנתינה, כך הוא פחות צריך להיות בעמדה של קבלה. אבל תמיד אנחנו, מכיוון שאף פעם אדם הוא לא מלא ולא רק נותן, תמיד יש לנו חסרונות, תמיד יש לנו מה לקבל, אז לכן תמיד יש לנו גם את מערכת היחסים של קבלה ונתינה. אבל באופן כללי, ככל שאדם יש לו יותר מה לתת, כך ההשפעה של החוץ, הרצון שלו לקבל מהחוץ הולכת וקטנה. ועם אלה, הערוצים שלו, של הקבלה מבחוץ, נעשים יותר קטנים, כי הוא יותר בעמדה של נתינה של השפעה. באופן כללי, כשאדם נמצא, נבוא עכשיו למערכת החברה, כשאדם נמצא במערכת חברתית, ודאי בגיל צעיר, אבל גם בגיל בוגר, יש לו תמיד השפעה שהוא מקבל ממנה. אותו מקום שעדיין הוא לא מלא, ותמיד האדם יישאר מקום שהוא לא מלא, כן, כולם מכירים את הסיפור המפורסם, על אותו מורה שהגיע לכיתה ורצה להראות ל... מה?
עם האבנים?
כן, עם האבנים, הסיפור שרצה להראות לסיפור לילדים, כמה אפשר להתמלא. נכון, אז לקח דלי, מילא אותו באבנים גדולים, שאל אותם זה כבר מלא, אמרו כן, מלא, לקח חצץ, מילא בחצץ, ראה שיש עוד מלא מלא, זה מלא, מלא עכשיו מלא לגמרי, לקח חול, ראה שהחול יכול לחלחל בתוך האבנים, עכשיו זה מלא, זהו, עכשיו מלא לגמרי, ואז לקח מים. וראה שתמיד יש עוד מקום, כמה שאדם חושב שהוא מלא, תמיד יש לו עוד מה להתמלא. אבל בגלל שתמיד יש עוד מה למלא, אז תמיד הוא נמצא בעמדה של קבלה. בין ממה שהוא ממלא את עצמו ומה שהוא לומד ומה שהוא בוחר למלא את עצמו, בין בקבלה שלו מהסביבה. כי אדם תמיד יכול להתמלא עוד ועוד. לכן מאוד חשוב באיזה סביבה אדם נמצא. כי יש לסביבה השפעה מאוד גדולה על האדם. אומר הרמב״ם, בלכות דעות תחילת פרק ו', דבר מאוד פשוט, דרך בריאתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחריו וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו. לפיכך אומר הרמב״ם, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשה, והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשה. והוא ששלמה אומר, הולך את החכמים, יחכם ורואה כסילים ירועה. ואומר, עשיר האיש אשר לא הלך בצעת רשעים וכו'. אחר כך ממשיך הרמב״ם, וכן אם היה במדינה שמדינותיה רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, אז ילך למדינה אחרת. וכך יחפש לעצמו, אומר הרמב״ם, את הסביבה הטובה. למה? מכיוון שתמיד אנחנו מקבלים את ההשפעה, בגלל שאדם בטבעו הוא יצור חברתי, הוא יצור שמתחבר, הוא יצור שהוא פתוח לקבל ולקלוט וללמוד כל הזמן. לכן מאוד חשוב הסביבה שאדם חי, שהוא קולט מתוכה. מוסיף הרמב״ם בהלכה ב', מצוות עשה מהתורה, אחת מהמצוות, מצוות עשה להתדבק בחכמים כדי ללמוד ממעשיהם, שנאמר ובו תדבק. אומר הרמב״ם, איך אפשר בו תדבק? אפשר להתדבק בקדוש ברוך הוא? אלא אומר הרמב״ם, מי שדבק בתלמידי חכמים, אז הוא לומד ממעשיהם, הקרבה איתם משפיעה עליו לטובה. הרמב״ם אומר שכשאדם צריך להתחבר עם חכמים, תלמידי חכמים, בכל דרך חיבור שהיא, לא בגלל שצריך לעשות לתלמיד חכם משהו, אלא בשבילו, כדי שהוא יימצא בקרבת אנשים שהקליטה שלו, הספיגה שלו, תהיה חיובית. תימצא בחברה טובה, ההשפעה שתקבל תהיה חיובית. הזכרנו, אני חושב, באחד השיעורים הקודמים, הכוזרי במאמר ראשון אומר שכשאדם היה נמצא בקרבת אנשים בזמן שהיה נבואה בעם ישראל, כשאדם היה נמצא בקרבת נביא שהייתה נבואה, גם הוא היה משפע מזה לטובה, היה מרגיש התרוממות, רשמים מהנבואה גם הוא היה מקבל, כי הוא נמצא בסביבה שהיא מקרינה השפעה חיובית. תכף נדבר שיש כמה סוגי השפעות של החברה על האדם, חלקם גלויות אבל חלקם סמויות, וכשאדם נמצא במקום טוב הוא מקבל הקרנה בהרבה רבדים חיובית. כשאדם נמצא במקום לא טוב, הוא מקבל הקרנה שלילית. נבוא עכשיו לדברי הרמח"ל, אחרי שקצת הקדמנו את זה, וננסה לראות את תחילת דבריו. אומר הרמח"ל, אצלנו בסוף פרק ה', והמפסיד השלישי הוא החברה. דהיינו, חברת הטיפשים והחוטאים. והוא מה שהכתוב אומר, ורואה כסילים ירוע. כי הנה אנחנו רואים פעמים רבות, אפילו אחר שנתעמת אצל האדם, חובת העבודה והזהירות בה. זאת אומרת, אין לו חיסרון בהבנה, בשייכות, ברצון ללכת לפי האמת שהוא בירר לעצמו והתכונת הזהירות, יתרפא ממנה או יעבור על איזה דברים ממנה, כדי שלא ילעגו עליו חבריו או כדי להתערב עמהם. תכף נחזור למשפט הזה. הרמח"ל אומר פה שתי סיבות למה אדם רוצה להיות מושפע מהחברה. והוא מה ששלמה מזהיר ואומר, אם שונים אל תתערב. כי מי אומר לך אדם, מה שמובא בגמרא, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. זאת אומרת, אדם צריך להתעניין מה מדברים, מה קוראים, איפה נמצאים דעתם של רוב הבריות. אף אתה אמור לו במה דברים אמורים, בבני אדם שעושים מעשה אדם, אך לא בבני אדם שעושים מעשה בהמה. לא כל אחד צריך להתעניין מה שהוא עושה. ושלמה מזהיר עוד ואומר, לך מנגד לאיש כסיל. ודוד המלך אמר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. וכבר פרשו זיכרונם לברכה, אם הלך סופו לעמוד, ואם עמד סופו לישב. ואומר לו, ישבתי מתי שב, ואם נעלמים לא אבוא, סניתי קהל מרעים, ואם רשעים לא ישב. אין לו לאדם אלא להיטהר ולנקות בעצמו, ולמנוע רגליו מדרכי ההמון השקועים באבלי הזמן, וישיב רגליו אל חצרות השם ואל משכנותיו. הוא שדוד המלך, הוא שדוד עצמו מסיים ואומר, ארחץ בניקיון כפיי וסובבה את מזבחך השם. אומרנו הרמח"ל, אם האדם רוצה שלא תהיה עליו השפעה מהחברה, תכף נדבר כמה סוגי השפעות יש לנו מהחברה הסביבתית, תבחר לך מראש חברה טובה. כי החברה הרעה יכולה לגרום, וזה יותר גרוע, מה שאמרנו משני המפסידים הקודמים, שגם כאשר יתאמת לך, ואתה כבר רוצה לעשות טוב, ואתה כבר משוכנע, ואתה דבק באמת, לשנות כיוון, ללכת בדרך אחרת, לא לעשות את מה שאתה אפילו מאמין בעצמך, בגלל חברה הרעה. הזכיר פה הרמח"ל שני דברים, נעשה קצת להתבונן בהם. א' הוא אומר, כדי שלא ילעגו חבריו עליו, ב' הוא אומר, כדי להתערב עמהם. הייתי קורא את זה בשפת ימינו, תכף נסביר את זה קצת יותר. הראשון זה כמו לחץ חברתי, שלא ילעגו עליי חברים, והשני זה שיהיה מקובלות חברתית, כדי שאני אוכל להתערב איתם, להתערות איתם, להיות חלק מהחברה, אז אני גם רוצה את השפעתה. בעצם אפשר לומר שההשפעה של החברה הרעה, יש לה שני מישורים. מישור אחד גלוי, והוא יותר קל להתמודדות, תכף נדבר עליו. יש מישור אחד סמוי שהרבה יותר קשה להתמודד איתו. שני המישורים, כמו שהזכרנו בשיעורים הקודמים, הם לא באים בבת אחת. ההשפעה של החברה בדרך כלל היא לא ביום אחד בזבנג, אלא זה תהליך הדרגתי איטי. כמו שדיברנו על שני המפסידים הקודמים, זה לא שביום אחד אדם שתרוד באיזה ענייני מסחר, יום אחד הוא כבר מאבד את כל עולמו הרוחני, ולא בגלל שאדם סיפר זה בדיחה אחת, אז הוא כבר הפסיד את כל הערכיות שבו. אלא זה תהליך הדרגתי של שינויים שנעשים בנפש האדם. גם ההשפעה של החברה. לא מדובר שאדם קרא איזה אירוע, אירועי, גדול, איזה חטא, ובו הפסדת את כל עמך, אלא השפעה הדרגתית של הקשר עם חברה לא טובה, משנה את כל הכיוון של האדם. ננסה טיפה להתבונן בזה. השפעה גלויה. השפעה גלויה שהאדם מושפע ממה שהחברה אומרת, ממה שהחברה רוצה, ממה שהחברה עושה, היא בשני מישורים. רק אקדים ואומר שההשפעה גלויה בדרך כלל גורמת לאדם שהוא רוצה ללכת אחרי מה שהחברה אומרת או רוצה או חושבת. ההשפעה הגלויה היא כזאת שמשכנעת את האדם באמת לרצות לעשות את זה. לעומת ההשפעה הסמויה שעוד מעט נדבר עליה, שאפילו אם האדם לא רוצה, היא משפיעה עליו. זה הרבה יותר חמור. ההשפעה הגלויה היא תלויה בעצם בשני דברים. יש שתי סיבות עיקריות למה האדם, יש עוד סיבות, אבל שתיים עיקריות שבחרתי בהן, כי אני חושב שהרמח"ל פה רומז על שניהם, למה האדם רוצה להיות מושפע ממה שאנשים אחרים חושבים, אומרים, עושים. הסיבה הראשונה יותר פשוטה,
להיות חלק מהחברה.
זה ההסבר השני. יש הסבר ראשון יותר פשוט. האדם חושב בדרך כלל שמה שהרבה אנשים חושבים זה נכון. הם צודקים. אני לבד אולי טועה. אם רוב האנשים חושבים כך, כנראה זה אמת. האדם לא תמיד בטוח באמת שלו, שהיא כל כך נכונה, ויש תחושה שהרוב צודקים. טבעו של אדם להאמין ולהימשך אחר דברי חבריו. כן. יש לזה כמה ראיות פשוטות. קודם כל, עשו פעם ניסיון, יש על זה הרבה ניסיונות, שלקחו בן אדם והראו לו, אחד הניסיונות הפשוטים, משהו אחד יותר גדול מהשני, לא ממש בולט ברגע הראשון, אבל ציפה להתבונן, חפץ אחד יותר גדול מהחפץ השני בקצת. וצריך טיפה להתבונן בזה ולחשוב. ולקחו הרבה אנשים שיפעילו עליו לחץ חברתי, שיגידו לו שהשני הקטן יותר הוא בעצם יותר גדול, ויסבירו לו וישכנעו אותו. והראו בהרבה מקרים שאדם, גם אם הוא בסוף אמר את הבחירה הנכונה, הוא הסתפק מאוד בגלל מה שאחרים אמרו. זאת אומרת, הוא יותר סומך על מה שהחברה אומרת מהחושים שלו, יותר ממה שהוא מאמין. למה? כי יש תחושה, אם כולם אומרים ככה, כנראה זה לחץ חברתי. הוא בנוי על זה שכנראה הם צודקים, כנראה יש בזה משהו נכון. מה שאני חושב מוטל בספק, לעומת הדעה של הרוב.
שניים אומרים לך שאתה שיכור, לך תשכח.
בדיוק, אפילו אם אתה בטוח שלא.
תסתכל בזנב.
ניתן לזה עוד ניסיון מאוד פשוט, דוגמה מאוד פשוטה שכל אחד יכול לבחון את זה על עצמו. אם אנשים יגידו לך או לך מחמאה גדולה על משהו שאתה יודע שאין בך, או לפחות לא לגמרי יש בך, כמו שמשבחים אותך, בכל זאת אתה תרגיש טוב עם המחמאה הזאת. למה? כי כנראה הם צודקים. מה שאני אומר זה אני לא כל כך בטוח, אבל אם הם אומרים שיש בי זה, כנראה הם צודקים. אדם נוטה להאמין אחרי מה שהרוב אומר, אף על פי שהוא בעצמו לא חושב בזה ולא מאמין בזה. זה סיבה ראשונה ש... למה אדם באופן גלוי רוצה ללכת אחרי ההשפעה שבאה מבחוץ. יש צורך יותר פנימי, יותר עמוק, וזה מה שהזכירו כאן, שאדם רוצה להתערב, להתערות בחברה. הוא רוצה להתערות עם האחרים. וזה אפילו שהוא יודע שהוא צודק, אבל כביכול הוא מרגיש שיש משהו יותר חשוב שהוא לא רוצה להפסיד אותו. יש לאדם דחף מאוד גדול, בגלל שהוא יצור חברתי, להיות שייך לכלל, להיות שייך לחברה. זה מה שמניע את האדם להיות שייך לקבוצות אידיאולוגיות, לקבוצות פוליטיות. אדם לא רוצה להרגיש מנותק, עלה בודד, הוא צריך להרגיש שייך לכוח הרבה יותר גדול, בגלל שיש לו את התכונה החברתית שדיברנו עליה. כשאדם מחובר למערכת של כלל, של איזו אידיאולוגיה, הוא מרגיש עוצמה הרבה יותר גדולה מאשר היותו בודד. הוא מרגיש שהוא חלק ממשהו הרבה יותר גדול. והדחף הזה להיות מחובר למשהו גדול לפעמים יכול להתגבר על איזה שהם ערכים שהוא מאמין בהם. כי זה נוגע בו במקומות כל כך עמוקים בגלל שהוא אדם חברתי. בגלל שהוא צריך להרגיש את הכלליות, את החלק שלו מכלל. וזה לפעמים דוחף אותו לוותר גם על דברים שהוא עושה. זה בעצם שני הנימוקים שאומר כאן הרמח"ל. הנימוק הראשון שהוא אמר כדי שלא ילעגו עליו חבריו, שזה בעצם לחף חברתי, הוא מאמין במשהו אחד, אבל כולם אומרים שזה לא נכון. כולם אומרים שזה שטויות. מה אתה מאמין בכל מיני דברים כאלו? הוא לא רוצה שילעגו עליו חבריו, כנראה הם צודקים, כנראה הם אומרים דבר אמת, ולכן הוא משנה. הנימוק השני אמר לנו כדי להתערב עמהם. הוא רוצה להיות חלק, וזה מחיר מאוד גדול. כי להיות חלק מהכלל או מהציבור הגדול הזה, זה נותן לי המון. אני מרגיש תעצומות נפש שאין לי כיחיד. אז לפעמים אני מוותר על דברים שאני מאמין בהם כדי להתחבר עם אותה הקבוצה. דרך אגב, וזה מאוד חשוב להזכיר, הדבר השני שהזכרנו עכשיו, הצורך להתחבר אל הכלל, לקבל עוצמות מאוד גדולות מהכלל, שהן הרבה יותר חזקות ממני, זה השורש של התאווה, אולי הכי גדולה באדם, של הכבוד. הרצון לכבוד, לקבל כבוד, בדיוק מהמקום הזה, שאדם רוצה לקבל עוצמות גדולות, לא מעצמו, מהחברה. כל התאוות שיש לאדם, זה תאוות שנמצאות ב... איך אומרים? ב-70 קילו שלו. זה מה שיש בתוכו, זה מה שהוא נהנה, זה מה שהוא רוצה. העוצמה של הכבוד היא בלתי סופית, שאני יכול לקבל אותה מהחברה. אני יכול 10 אנשים שיכבדו אותי, 100 אנשים, 1,000, מיליון, יכול להיות ראש ממשלה, ראש העולם, כולם יכבדו אותי. זה אין סוף לעוצמה של התאווה הזאת שמקבלים אותה. לכן אומר הרמח"ל, מי שיש לו ספר, יכול בזריזות לראות בסוף פרק י' א', אומר הרמח"ל שהתאווה הזאת היא תאווה יותר קשה מכל התאוות כולם. שעל כולם אפשר להתגבר ועל זאת כמעט ואי אפשר. בסוף פרק י' א', סוף מידת הנקיות, אומר הרמח"ל, כלל הדברים, ממש בפסקה כמעט לפני האחרונה, כלל הדברים, או לפני כן, יש עוד פסקה, כללו של דבר, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם, ולולי זה כבר היה אדם מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שיחסר בתו, ולשכון בבית שיסתירו מן הפגעים, והייתה פרנסתו קלה עליו, ולא צריך להתייגע ולהשאיר כלל, אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעב, מכניס את עצמו בעובי הקורה הזאת, ואין קט לכל עמלו. אז זה אמור חכמים במסכת אבות, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הוא ממשיך בסוף, בכלל השני אומר, אני מדלג קצת, כלל הדברים, הכבוד הוא מן המכשלות היותר גדולים אשר לאדם, ואי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו, כל זמן שהוא יוחס על כבוד עצמו, כי על כל פנים יצטרך למעט בכבוד שמיים, פני שכלותו. וזהו מה שדוד המלך עליו השלום היה אומר, ונקולותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, וכו'. זאת אומרת, אומר לנו הרמח"ל, למה הכבוד הוא כל כך מכשלה גדולה, והוא התאווה יותר גדולה מכל התאוות, כי זה עוצמה שבאה לך מבחוץ, מהכלל. החברה נותנת לך את ההרגשה הכל כך גדולה הזאת הערכית. עכשיו, למה יש לאדם צורך לקבל את הכבוד הזה? בגלל שאדם, בדרך כלל, כשהוא לא מרגיש מלא מעצמו, כשהוא לא מרגיש בעל ערך מעצמו, הוא זקוק להרגיש את הערך מבחוץ. ככל שאדם ירגיש את הערכים שלו בעצמו, שהוא בעל משמעות, שהוא בעל חשיבות, שהוא מלא ערכיות, הוא לא זקוק לקבל את האישורים מבחוץ. הוא פחות פתוח, לפחות בערוץ הזה, לקבל את הכבוד שבא לו מבחוץ. ככל שאדם ריק מבפנים ואין לו מספיק ערך, הוא זוקק את זה, והוא ירוץ אחרי התאווה הזאת, א', כי נוגעת במקום הכי עמוק, במקום של הערכת עצמי, וב', כי היא בלתי סופית, היא יכולה לתת לו, היא יכולה להתגבר, כמעט הייתי אומר, עד אין סוף, אם הוא רק יצליח לקנות את האנשים מסביב, שיתנו לו את הכבוד שהוא צריך. לכן אומר השולחן ערוך, פותח, סעיף א', סימן א', סעיף א', כל השולחן ערוך מזהיר אותנו. אם אתה רוצה לקיים את כל מה שכתוב בספר הזה, לא יתבייש מפני בני אדם המלגים עליו בעבודת השם יתברך. תדע לך, כלל ראשון, אם לא חיסנת את עצמך בזה שאתה לא מתבייש ממי שיליג עליך, מהשפעה חברתית, חבל שתימד את הספר. כי הרי במלך, כשילגו עליך, כבר לא תקיים שום דבר. לכן, זה הפתיח של כל השולחן ערוך. ההשפעה השנייה, אלה שתי ההשפעות הגלויות שיש לנו, שהן היותר קלות. ההשפעה היותר משמעותית, ועליה אני רוצה לדבר, כי אני חושב שעיקר ההשפעה רעה שמשפיעה על האדם במידת הזהירות, זה בעצם ההשפעה הסמויה. שהאדם לא רוצה להיות מושפע ממה שהחברה אומרת, אבל בלי משים, ההשפעה חודרת לתוכו ומשנה לו את דפוסי החשיבה, את ההרגלים, את המעשים, ואת כל מערכת הערכים שהוא בעצם מאמין בתוכה. נתחיל אולי מדוגמה שכתובה בתורה. אנחנו יודעים, כתוב בתורה, משה רבינו שלח 12 מרגלים שיתורו את ארץ ישראל. שיבדקו, כולם היו אנשים ראשי בני ישראל המה, משכמם ומעלה. אף על פי כן, כולם ידעו, הוציאו דיבת הארץ, חטאו בחטא הגדול. שניים מתוכם, כלב ויהושע, הם אלו שבעצם לא הלכו בדעתם. אבל רואים שגם יהושע וגם כלב היו צריכים לקבל, לעשות תחבולות מיוחדות כדי שההשפעה של שאר המרגלים לא תשפיע עליהם. על יהושע כתוב בתורה שמשה רבינו הוסיף לו שם. נכון? מעתה לא יקרא שמך הושע אלא יהושע. אומרים חז"ל, מביא רש"י שם, יקה יושיעך מעצת מרגלים. הוספתי לך אות בשם שלך, נתתי לך ברכה מיוחדת, סייעתא דשמיא מיוחדת, כדי שההשפעה של המרגלים לא תשפיע עליך. על כלב בן יפונה, אומרים חז"ל, שכתוב בתורה ויבוא עד חברון, הנה פרשת השבוע שלנו, ויבוא עד חברון, אומרים חז"ל, שהיה הולך להשתתח על קברי אבות, כדי להינצל מההשפעה הרעה של אותם המרגלים. כתוב בגמרא במסכת סוטה, שבמקום אחר בתורה כתוב שכלב נקרא השחור. השם של כלב היה השחור, למה שהשחירו פניו בתענית. אומר רש"י, שקיבל עליו תעניות רבות שניצל מעצת מרגלים. מה זאת אומרת, אתה צריך כל כך תעניות? תחליט שאתה לא רוצה וזהו. הם אומרים ככה, לא, יש השפעה כל כך גדולה לחברה שאני נמצא בתוכה, אפילו אם אני לא רוצה, לא כי אני רוצה להתערב איתם, ודאי לא רצה להתערב איתם, אבל יש השפעה סמויה כל כך גדולה לחברה שאני נמצא בתוכה, שתשנה לי את דעתי. ואם אני לא אוחז במשהו מאוד מאוד חזק, איזה עוגן שישמור עליי, בין יהושע ובין כלב, היו מושפעים מעצת המרגלים. מסופר, כולם יודעים, נלך קודם כל בדוגמה הטובה, מסופר בגמרא, בירושלמי זה מובא, על רבי יהושע בן חנניה, שאימא שלו, כשהוא היה תינוק קטן בעריסה, לקחה אותו לבית המדרש, שישב שם. מה, הוא מבין משהו? הוא יודע מה ללמוד, הוא יודע, לא יודע, כלוף לא ידבר, הוא לא יודע. מה זו שישמע קולות שדברים? לא, יש אווירה. יש מה שסופגים מהתחושה של הבית המדרש, האנרגיה החיובית שיש בבית המדרש, זה משפיע על הנפש שלו. ובאמת, אפילו בגיל קטן, נהיה אחר כך, תנא חשוב, תנא גדול. למה? מכיוון שהוא ספג את האווירה הסמויה החיובית שיש בבית המדרש. צד שני, כשאדם נמצא במקום שיש לו השפעה לא טובה, השפעה מזיקה, גם אם הוא לא רוצה, הוא אפילו לא יודע איזה דברים הוא קולט לתוכו. אחת הדוגמאות שיש לזה, אני לא אומר בעצמי, כבר הקדימו אותי האנשים הרבה, מי שמכיר את הספר מפורסם של דניאל שליט, דוקטור דניאל שליט, הקניון, מכירים את הספר הזה? יש לו ספר שלם שהוא מסביר שם, קראתי רק את התמצית, עוד לא הספקתי להגיע לספר, אבל התמצית של הדברים שלו, שהקניון הוא בעצם שיקוף של כל התרבות המערבית.
זה מקדש.
מה זה? כן, עושים איזה מקדש, נכון? שבעצם הוא מסביר שם שלמטה הכל חומות בטון, למעלה הכל פלסטיק, הכל מלא חנויות, והכל זמין ומהיר, ואוכל מהר, והכל זה.
קניון,
כן. אבל צריכים לדעת, זה סתם ידיעה פשוטה, המקומות האלו בונים אותם באופן, יושבים שהם אנשים, אנשי חוכמת הנפש, איך לעצב אותם באופן כזה שכשאתה נכנס, אם אתה נכנס לשם פתוח ורגוע, אם היית שם שעה, שעתיים, ונהפכת והיית לאיש אחר. זה פשוט טוב. כל הצבעים והקולות והריחות והזרמים, הם משפיעים עליך באופן לא מודע. עיקר ההשפעה היא לא מודעת. ידוע היום בפרסומות, שמכניסים כל מיני דברים בפרסומת, באופן שהוא לא... אומרים שזאת ההשפעה הכי חזקה שיש הנפש של אדם, ולכן יש מדינות שאסרו את הפרסומת בצורה כזאת, כי אי אפשר להתחרות עם זה. מה שנכנס אלינו, כביכול מהמקום שאנחנו לא שומרים עליו, אין לנו את הבקרה, ואז הוא ערוץ פתוח, ונכנס אלינו באופן ישיר, משפיע עלינו מאוד חזק, וכמו שאמרנו, השפעות שנכנסות לתוכנו לא יכולות לצאת אחר כך, אולי אפשר להתנתק מהן, אבל לצאת מתוכנו כמעט ואי אפשר, ולכן ההשפעות האלו הן באות לנו באופן סמוי. לכן אמר הרמב״ם, אדם צריך לבחור את החברה שהוא נמצא בה, מכיוון שההשפעה הסביבתית, גם אם לא למדת שום דבר, עצם זה שאתה נוכח במקום, זה עושה לך טוב. ידוע אצל אחינו הספרדים, יש להם כמעט כמעט מצווה מהתורה, ועניין גדול לבוא לשבת בבית הכנסת, בבית המדרש, גם אם אתה לא עושה שום דבר. אתה לא לומד, אתה פשוט יושב, נוכח בבית, זה משפיע עליך. האווירה של בית המדרש, האווירה של עושה לך טוב, כי נעשים שם דברים טובים. כתוב במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, שהייתה תקנה גדולה שעשה, זכור אותו האיש לטוב, יהושע בן גמלא שמו. אומרת הגמרא שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל. רבי יהושע בן גמלא הוא אחד מהראשונים שתיקן שיהיה בתי ספר ללמד תורה. תחילת התקנה שלו הייתה בירושלים. הוא תיקן שיהיה בית מלמדי תינוקות בירושלים, דרש את זה מהפסוק, כי מציון יוצא תורה ודבר השם ירושלים, שכולם יביאו את התלמידים שלהם, את הילדים שלהם, לירושלים ללמוד תורה. שואלים, למה דווקא בירושלים? בגלל שכתוב פסוק, כי מציון תצא תורה, זה, בגלל זה צריך...
ירושלים מחכימה.
אומר, גם, נכון, אבל התוספות אומר פה פירוש נפלא. כי מציון תצא תורה, לפי שהיה רואה, התלמיד שהיה בא לירושלים, היה רואה קדושה גדולה, וכהנים עוסקים בעבודה, בית המדרש, בית המקדש, ואז שכל ירושלים הייתה עיר מלאה כהנים, לוויים, היה רואה אותם מתעסקים בכל עבודה בית המקדש, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה. זאת אומרת, כשאתה נמצא באווירה שכולם עובדים בבית המקדש, שכולם עושים פעולות חיוביות, זה משפיע עליך, ואתה מתמלא יראת שמיים, ואתה יותר רוצה ללמוד תורה. לכן אומר הרמב״ם שאדם צריך לבחור את החברה שלו, כי יש השפעה סביבתית, שאתה אפילו לא מודע לה חיובית מהסביבה. ואומר המסילת ישרים, מי שיש לו ספר, בסוף פרק כ"ג, בסוף, את אותו עניין של הרמב״ם, ובעצם משלים את מה שהוא אומר בפרק שלנו. אומר הרמח"ל, זה נמצא, סוף פרק דרכי קניית הענווה, סוף פרק כ"ג. בסוף, זה מתחיל בפסקה שהרי לנו יואש, כמה שורות אחר כך, ותראה זה הדבר בבירור, כי רוב השרים והמלכים או כל בעלי היכולת, יהיו באיזו מדרגה שיהיו נכשלים הם ונשחטים בעבור חנופת משרתיהם. על כן, מי שעיניו בראשו יותר ייזהר ויעיין במעשה, מי שרוצה לקנות או לחבר, או ליועץ, או לפקיד על ביתו, יותר ייזהר ממה שיזהר ויעיין במאכלו ובמשתיו. כי המאכל והמשתה יוכל להזיק לגופו בלבד, והחברים או הפקידים יוכלו להשחית נפשו ומאודו וכל כבודו. ודוד המלך עליו השלום אומר, הולך בדרך תמים, הוא ישרתני, לא יושב בקרב ביתי, עושה רמייה. ואין טוב לאדם אלה שיבקש לו חברים תמימים, שיעירו עיניו במה שהוא עיוור בו ויוכיחו באהבתם, ונמצאו מצילים אותו מכל רע, כי מה שאין האדם יכול לראות, לפי שאינו רואה חובה לעצמו, הם יראו ויבינו ויזהירו ונשמר, ועל זה נאמר, ותשועה ברוב יועץ. כולם מכירים את המשפט המפורסם, תאמר לי מי חבריך, ואומר לך מי אתה. למה זה החבר, זה אני, לא. אם הוא החבר שלך, אנחנו כבר יודעים מה תהיה ההשפעה. אתה תשפיע עליו קצת, אבל גם הוא ישפיע עליך לרע. איך עכשיו בכל זאת, אחרי שיש לנו כאלו בעיות, התמודדויות, מה העצות שאפשר להינצל מהחברה הרעה. מעט נעשה, והרמח"ל כאן רומז לנו את זה בתוך הדברים שלה, בתוך הדברים שלו. הן לגבי ההשפעה הגלויה, אבל כל שכן לגבי ההשפעה הסמויה שלנו. נותן פה הרמח"ל בעצם שתי עצות. אני חושב שאחד יותר מכוון לכפי ההשפעה הגלויה, והשני כלפי ההשפעה השנייה. אומר הרמח"ל, בהמשך הפרק שלנו, ואם יערה לו שימצא בחברת מי שילעיג עליו. אתה כבר נמצא בחברה, אם יש בה סכנה. אנשים כבר מלעיגים עליך, אתה יודע שכל העולם הערכי שלך עומד בסכנה, כי מצד אחד אתה רוצה להתחבר איתם, יש לך לחץ חברתי, אתה לא רוצה להפסיד, מצד שני אתה מאמין באותם הדברים שבנית וקנית ויחשת לעצמך. אם יערה לו שימצא בחברת מי שילעיג עליו, לא ישית ליבו ללעג ההוא, אדרבה, ילעג על מלעיגה ויבזם, ויחשוב בדעתו, כאילו לא היה לו להרוויח ממון הרבה. היה מניח מה שהיה צריך לזה בפני חבריו שלא ילגעו, כל שכן שלא ירצה לאבד נשמתו מפני הלאה, ועל דרך זה הזהירו זיכרונם לברכה, ואז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. זאת אומרת, עצה ראשונה אומר לנו הרמח"ל, תכין את עצמך. כשאתה מגיע לחברה כזו שאתה כבר מזהה שיש לה השפעה עליך, בשכלך, במחשבתך, תברר שהטענות שהם טוענים עליך זה טענות של דמיון, זה טענות של שקר. כי כמו שאמרנו, ודאי בהשפעה הגלויה, אני מושפע מההשפעה של מה שהם רוצים לעשות לי, כי אני חושב שזה אמת, אני חושב שזה נכון, אני רוצה להתערב איתם. אבל אומר לך המחל, האם היית מפסיד ממון גדול, הייתה לך איזו עסקה גדולה להרוויח המון המון כסף, כולם היו צוחקים עליך, היית שומע עליי? לא, למה לא היית שומע עליי אז? כי היית מבין שהם אומרים רק דברי הבל, דברי דמיונות, הרי אתה הולך להרוויח פה הרבה. אותו הדבר אומר, תתרגם את זה לעולמך הרוחני. בנית, קנית, רכשת, עמלת. מה שהם אומרים זה שקר, זה דמיון. ככל שתבוא יותר מחוסן, יותר מוגן להתערבות איתם, כך ההשפעה שלהם תהיה הרבה יותר קטנה. אגב, זו עצה שהרמח"ל חוזר עליה כמה פעמים בספר שלו, שהרבה מאוד השפעות באות על האדם, כאשר הוא בא לא מוגן, ולא מחוסן. אם לפני שאתה נכנס למקום של סכנה, אתה מכין את עצמך, ואתה יודע שפה המקום יש בו סכנה, אתה כבר נמצא בדריכות, הרבה פחות אפשר להפתיע אותך, הרבה פחות אפשר להשפיע עליך, הרבה פחות אפשר לשכנע אותך, כי אתה כבר הרבה משוכנע. אי אפשר למצוא אצלך נקודות תורפה. זאת בעצם העצה הראשונה שנותן לנו הרמח"ל.
זה לגבי הבעיה הגלויה.
לגבי הבעיה הסמויה, ואני חושב שפה הוא רומז, לטעם שני, ואני חושב שזה הדבר היותר עמוק שיש פה, ובזה בעצם הוא מסיים, אחר כך נדבר, שזה הסיום בעצם של כל מידת הזהירות. הדבר השני, אומר הרמח"ל, דוגמה מדוד המלך. איך דוד המלך היה מתמודד עם ההשפעה הסמויה שבאה לו מבחוץ, מהחברה הרעה. ודוד אמר, בספר תהילים, ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש. דוד המלך ישב עם המלכים, היה ישיבות בינלאומיות שעשו המלכים, ישב איתם, מה הוא דיבר איתם? בעדותיך, בדברי תורה. שאף על פי שרוב המלכים הסכם ודיבורם בדברי גדולות והנאות. ודוד, שגם כן מלך לכאורה, מלך, לכאורה תהיה לו לחרפה, אם ביותו בחברתם יהיה הוא מדבר בדברי מוסר ותורה. תחת ספרו מן הגדולות ומתענוגות בני אדם כמוהם. הנה לא היה חש לזה כלל, ולא היה ליבו נפתע בעבלים האלו, אחרי שכבר השיג האמת, אלא מפרש ואומר, ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש. וישעיה כמו כן אמר, על כן שמתי פניי כחלמיש, וידע כי לא אבוש. מה בעצם אומר לנו הרמח"ל? דוד המלך יושב עם המלכים, מדבר איתם דברי תורה. בשביל מה מדבר איתם דברי תורה? מה הוא בא להחזיר אותם בתשובה? הם גויים, הם לא שייכים לתורה. מה הוא הולך לדבר איתם דברי תורה? מה יצא להם מזה, מה יצא לו? שהם מדברים כמה כסף יש לכל אחד, כמה צבא, כמה מטוסים קנו, כמה תענוגות יש להם, כמה וילות, יחטות. הוא מדבר, בשביל מה אתה מדבר דברי תורה? הוא אומר, הרי הם הולכים ללוג עליך.
זה מחסן אותו.
בדיוק. לא בשבילם. אני צריך בשבילי. כשאני נמצא במקום כזה שיכולה לבוא לי השפעה סמויה, לא טובה, אני מתמלא בערכים שלי עוד. אני מתחבר יותר חזק למה שאני מאמין בו. ואם אני לא מתבייש אפילו לומר את זה או לבטא את זה בחברה כזאת, אני מחוסן. זה לא יוכל להשפיע עליי בעצם לרע. כך מסופר על הרבי מקוץ, כשהיה אומר לתלמידים שלו, אומר, תראו, כשעץ הרע בא לפתות אותנו עם משהו כזה או עם משהו כזה, אנחנו לא באים אליו בטענות, להגיד, אתה לא צודק, אתה לא... אין לנו זמן להתעסק איתך. יש לנו כל כך הרבה דברים לעשות, לתקן את העולם, להשפיע, לבנות. אין לנו, כשנגמור את כל המשימות שיש לנו, יבוא המשיח, בית המקדש, נתעסק אליך. אבל פשוט אנחנו עסוקים בכל כך הרבה דברים חיוביים, אין לנו בכלל זמן לשמוע את הטענות שלך. זה העצה הכי גדולה שיכולה להיות לאדם. כמו שאמרנו מקודם, ככל שאדם מלא בתוכן חיובי, אי אפשר להשפיע עליו באופן שלילי. אני יכול להעיד על עצמי שאני... אני משתדל למעט להיכנס למקומות כאלו שיש השפעה סמויה גדולה על האדם, כמו קניונים וכדומה. אבל אם אני צריך מדי פעם להיכנס לשם, אז הדרך, כמו שאומר המסילת ישרים, למלא את עצמי במחשבתי, איזשהו ערך שאני מאוד מאמין בו, להעמיק בו, לחשוב עליו, להקשות עליו, לתרץ, להיות שם, במקום שמחשבתו של אדם נמצאת, שם הוא נמצא. אם אתה אוחז חזק בערך שאתה מאמין בו, ואתה משקיע את מחשבתך ואת רצונך, אתה שקוע שם, כך ההשפעות מבחוץ פחות יכולות להשפיע עליך. ההשפעות האלה יכולות לחוץ כשאנחנו במצב של הרפיה, פתוחים, כל הערוצים פתוחים, אנחנו קולטים במצב של קבלה פסיבית, אז זה נכנס. ככל שאנחנו דרוכים, יודעים שיש סכנה, מתמלאים בערך חיובי ועסוקים בו, כך ההשפעה מבחוץ פחות יכולה בעצם לגעת בנו.
עולה על דעתי שאולי זו הסיבה שהוקמו כל המכינות הקדם צבאיות והמדרשות למיניהם, כדי שיהיה לנו תשובה
לעצמנו.
נכון, נכון, לעצמנו, ודאי, ודאי לחסן. נכון, אבל כשאדם יודע שהוא מגיע למקום שיש בו סכנה, התמודדות, אלה העצות שבעצם אומר לנו הרמח"ל. אני רוצה עוד שתי נקודות קטנות לסיים בהן. בעצם, אני רוצה לנו, הנקודה הזאת החברתית של האדם שיש לו כוח השפעה מהחברה. וכמו שאמרנו מקודם, להתמלא מהערך של הכלל, להרגיש את עצמי מחובר לכלל, זה דבר מאוד חיובי. לא סתם האדם נברא כך, ולא סתם התורה מדריכה את האדם להיות בקשר עם הכלל. החלק הנעלה של האדם, ביותו מחובר לחברה, זה שהוא מרגיש את עצמו חלק מכלל. הרמה הכי גבוהה זה שהוא מוכן למסור אפילו את החיים הפרטיים שלו בעבור הכלל, מכיוון שהוא חש שהערך של הכלל גדול הרבה יותר מהערך הפרטי שלו, או גם בזמן השגרה, כשהוא עושה מעשים, הוא חושב גם על טובת הכלל. הוא לא חושב רק על טובת עצמו, ביותו מרגיש את עצמו חלק מהכלל. הצד השפל והנמוך של הקשר החברתי של האדם, הלא מתוקן של ההשפעה, זה שהאדם בעצם רוצה לחפות על הריקנות שבו מהכוח של הכלל שמקבל מבחוץ. כמו שאמרנו, אין לו מקור השפעה לכלל, אין לו מקור שייכות, אלא הוא רק רוצה לקבל, כמו שהוא עדיין קיבל בילדותו מהוריו, הוא רוצה לקבל מכל החברה מסביב את הערך של עצמו, ולחפות בעצם על הריקנות שבו, ואז הוא מוכן לקנות כל מה שיתנו לו, העיקר שהכלל ירים אותו על נס וייתן לו איזשהו ערך וממשות. אני חושב שהרמח"ל בחר לסיים את כל מידת הזהירות דווקא בתכונה הזאת של ההשפעה של החברה הרעה או הניצחון עליה. שבעצם המדד האמיתי לזה שאדם קנה את מידת הזהירות, קנה עולם של יראת שמיים, קנה עולם פנימי מלא ערכים, המבחן האמיתי של זה, האם הצלחת להתמודד מול ההשפעה של החברה. איך אדם יודע אם באמת הוא קנה משהו חדש, אולי מה שהוא קנה זה משהו חיצוני, מקרי, הדבקה מבחוץ, אם הצלחת לעמוד מול ההשפעה של החברה הרעה ולהתחסן מזה ולהיות שם ואפילו לדבר איתם על הדברים שהם יכולים ללעוג עליהם, אתה לא מתבייש מעלה כשהם ילעגו עליך, כי אתה מאמין הרבה יותר במה שבנית מאשר מה שהם יגידו עליך, זה סימן שבאמת קנית את המעלה, זה סימן שאתה איש מעלה, ובאמת הזהירות היא קניין קבוע בנפש שלך.
מה עם הכיוון ההפוך? מה עם הכיוון ההפוך?
שמה?
שההשפעתו של היחיד על החברה.
זה מה שאמרתי, שההשפעה שלה זה הכיוון החיובי, שככל שאדם מרגיש שהוא ערך מהכלל, אז או שהוא מוסר את עצמו עבור הכלל, או אפילו למסור את החיים שלו, או שכל מעשה שהוא עושה לטובת הכלל. ויש לזה ערך עצום מאוד גדול כשאדם חושב דיברנו על זה קצת, נדבר בהמשך, כשאדם עושה מעשה מתוך מחשבה שזה מועיל רק לעצמי, ואני מנסה שמחשבה, שהמעשה מועיל גם הכלל וגם בפועל, אני אהיה לעזור לאנשים אחרים, כי אני חושב שזה חלק מהארץ
את יוצאת. אבל איך אנחנו בתור הורים יכולים כל כך להשפיע
מול החברה שהיא כל כך מדור הוואטסאפ? מעט מן האור מסלק הרבה מן החושך. תראה, יש הרבה פתרונות איך להגביל ואיך לעשות שהדברים לא ישפיעו מרע. בדרך כלל, מי שיש לו צורך לדבר, זה צורך נפשי, אז הוא יעקוף, ימצא כביש עוקף להגיע לשם. צריכים להתמלא בתוכן חיובי.
זה נועם, זה עדיין בראשית הפעם הבוגרת.
יש חוגים, יש מספיק אטרקציות חיוביות שהן לא, שמענות.
ואם אין גם זה
וגם זה? מה?
אם אין חברה בכלל?
אז זה לא טוב, צריך להתחבר, כי אדם באמת...
בימן,
בטח. תתקשר לך.
אני אגיד לך, ביי. נה, את רוצה? אז אני בא איתך. אני אגיד לך, ביי, זה.
סביבים, פסיכולוגים של אדם.